אנחנו בסעיף ט', זה סעיף מאוד חשוב. יכול להיות שיצא לנו לנגוע בזה בשיחות במונגי שבת. כן, פתוח לפניכם. פרק ד' סעיף ט'. הרב הולך להראות לנו שמההתחלת האומה עד האחרית, יש לנו למעשה שני צדדים, שתי קומות מהירות בעם ישראל, שבעצם צריכות לפעול עלינו בהשלמה. קומת האבות וקומת משה רבינו. תשימו לב איך זה בנוי פה. האבות משפיעים הם את הצד הטבעי שבכנסת ישראל, ומשה רבינו את הצד הלימודי. והם ממוזגים זה בזה ומשפיעים זה על זה. ולעתיד לבוא, זה עיקר המכוון של הסעיף הזה, יתחבר לגמרי משה עם האבות ויגלה במשיח בצורה כלולה מכל, ומה יהיה עיקר? ולמעל הראש ינסה הצד הטבעי שבכנסת ישראל, כאילו זה יהיה עיקר. הקומה של האבות תהיה כלולה יותר עם הקומה של משה רבינו, והיא תהיה הקומה העיקרית. תכף נסביר. למעל הראש ינסה הצד הטבעי שבכנסת ישראל, מחשבתם של ישראל קודמת לכל, בישראל אין כל, שהוא שורש כל התורה כולה. וכפי תגבור את הצד הטבעי שבאומה, יתגדל העונג של חייה, והקדושה תהיה מדושנת נחת ועונג לאין קץ ותכלית, מה יפית ומה נעמת, אהבה בתענוגים. והתענוגים, כמה רוממים הם, כמה נעימים הם, כמה מפוארים הם, כמה עדינים הם, מבוסמי עדניהם אנו מריחים קצת קליטת ריח טוב, ריח גן עדן, ואנו מתעדנים ומתמלאים גודל קודש, שפעת קודש, רוח הקודש, ניצוצות של אורו של משיח נכסים נשמתנו, ועריכו ביראת אלוקים, לא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לאן וארץ, ויקה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו, ימית רשע ואין רשע, כי הרשעות תימחה, והמלך כולם צדיקים וכו'. ננסה להבין מה הרב מסביר פה, למרות שהיסוד הזה בטח פגשתם אותו, כאן הרב אומר את הדברים בצורה הכי מסודרת וברורה. אנחנו רואים שיש לה בתורה קודם כל ספר בראשית. רק בחומש שמות אנחנו מתחילים להיפגש עם מה שאנחנו מכנים עם ישראל. בהתחלה פרעה אומר, הנה עם בני ישראל, רב יצאו ממנו וכולי. אותה פרשה, אנחנו נפגשים עם משה רבינו. ואז בעצם עם ישראל יוצא ממצרים והופך להיות עם. ובעצם כל התורה כולה פונה אל עם ישראל בתור עם. בתור עם יצאנו ממצרים, נהיינו עם של הקדוש ברוך הוא, אשר בחר בנו מכל עם נתן לנו תורתו. בתור עם קיבלנו תורה. בתור עם הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוכנו, בית המקדש וכו'. זה המתכונת המוכרת, עם ישראל בתור עם. המתכונת המוכרת גם היא היהדות והתורה במתכונת שאנחנו מכירים, תורה ומצוות, תרי"ג מצוות, ש"ס ופוסקים, הצורה שבה התורה, הצורה שבה אנחנו פוגשים את המהות שלנו בדרך כלל, המהות שלנו מזוהית עם התורה והמצוות, הם בעצם התורה והמצוות או כל התורה הכתובה בכל תכניה, גם בנגלה, גם בנסתר, אבל זה תכנים, תכנים שהם מסודרים לפנינו בספרים וכולי, זה בעצם התכנים הלימודיים, כמו שאומר הצד הלימודי. הצד הלימודי יכול לקלול לא רק את הנגלה, גם את הנסתר, כל זה נקרא צדדים לימודיים, תכנים של קודש, שבנו שואה נתן לו שורשם עם מה שמשה רבנו נתן, קיבל תורה מהר סיני, וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, אמרנו משה מסיני, זה בעצם הקומה שלנו במובן הלימודי. אבל חומש בראשית הוא החומש הראשון. חומש בראשית מפגיש אותנו עם האבות, אברהם יצחק יעקב, זה מה שמכונה הצד הטבעי. כמו שהלציוד הצל היה מכנה, מידות מאברהם אבינו. תורה עם משה רבינו. הצד הזה, הצד הטבעי, הוא לא סתם, כמו שכמה פעמים יצא לנו לדבר, גם שם וגם פה, בתחילת הפרק, הקומה הזאת של המידות של האבות, זה לא רק המידות של האבות, זה גם האמונה של האבות. האמין אברהם בהשם, כן, אברהם נקרא אוהבי, אברהם אוהבי, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, וכל הקומה של כי דעתי ומען אשר יצווה את בניו ולביתו אחריו, הקדוש ברוך הוא, האבות אלה הן המרכבה, הם הבסיס לכל הקמת השכינה. האבות הם הבסיס, אנחנו אומרים בתפילה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. מנים אחרות, הקומה של האבות זה עוד לפני הלימוד, זה בעצם המהות העצמית שלנו. וכאילו לתת לנו את המהות הביולוגי, המהות הלאומית שלנו כעם, אנחנו עם שנוסד, נבחר, כי ציר עם זו יצרתי ותילתי, ספרו, הצד הסגולי של עם ישראל, הקדושה המוחלטת שלנו, בעצם יצירתנו, שהיא מתגלה בכל מה מעשה אבות, סימן לבנים, כל מה שאנחנו מכירים, כל האוצר, של האישיות הענקית של כל אחד מהאבות, אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד קומה על גבי קומה. מצד אחד, הקומה הטבעית היא רק הקדמה. היא לא יכולה לפרנס עם שלם. נכון, אברהם אבינו היה דגם של אדם ענק, אדם הגדול בענקים, והיו לו המון תלמידים, אבל לייסד מתכונת קבועה של שכינה בתוך אומה, שאומה שלמה תחיה במתכונת של מדינה מסודרת על פי קודש, זה דורש משהו מוסדר, משהו מחייב, משהו עצמי. זה מה שאנחנו מכירים בכל הצד הלימודי, שהוא בעצם מביא את הדברים אל שורשם האלוקי. משה רבנו קיבל תורה בהר סיני, אז זה כן, אנה נפשי כתבית יעבית. דברי תורה מצד אחד חודרים עוד יותר לעומק ממה שניתן לאבות להשיג בקומה הטבעית. אין מה להשוות את מה שאברהם יצחק יכולים להשיג בקומה הטבעית, למה שמשה רבנו מקבל את החמדה גנוזה, תף תף קוף עין דל לדורות, שקדמה לעולם, שהיא בעצם אלוקות גמורה, שהיא שני לוחות אבנים, לוחות מכתב אלוקים, אלוקות גמורה נמסרת, ומצד אחד היא הנשגב שבנשגבים, מצד שני, כן, יורדת ומתפרטת למציאות חיה מסודרת של אומה, כמו שאנחנו מכירים. זה היתרון של הצד הלימודי. אין ספק. מצד שני, הצד הטבעי, כן, אנחנו רואים גדול המצווה ועושה מי שלא מצווה ועושה. זה כמו שאנחנו רואים, הצד הלימודי הוא היתרון, הצד שבו אנחנו מצווים. אבל הצד הטבעי מבטא איך הדברים האלה הם באים מתוכנו. הצד הטבעי הוא המבטיח קודם כל את הבחירה האלוקית שהיא קיימת בנו, והיא לא מותנית למה שאנחנו מקיימים את התורה או לא מקיימים את התורה. היא עצמית לנו. כן, התורה, כן, כמו שאמרנו, זאת יצירה. יש עוד דבר, שהקומה הטבעית עושה את הדברים מחוברים אלינו לגמרי. כשאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה קודם שניתנה, הרי זה היה כאן דבר שלא היה מובן מאליו. זה היה, זאת הייתה מציאות החיים שלו. זה ברור שאברהם, הצד של המצווה, יש בו משהו חיצוני. זה בא מבחוץ, זה לא בא מעצמות החיים. זה מה שמצווה ועושה לא בטוח שיתקיים בצורה מענגת, בצורה עריבה. לעומת זאת, מה שבא באופן טבעי. כאשר התורה המצוות מתגלים כאידך פירוש הזיל גמור, שזה בעצם רק פיתוח והוצאה מן הכוח אל הפועל של אהבת השם, אהבת הבריות, הבן אדם למקום, הבן אדם לחברו, שקיים אצל אברהם אבינו, יצא באופן טבעי בתורה ומצוות. הצד הטבעי מגלה שזה מחובר עם התכונות, עם הטבעיות שלנו, עם ה... כל המציאות שלנו היא כזו. כל עצמותיי תאמר, מציאות שלמה כזו. זה בעצם מה שיש לקומת האבות. עכשיו, מקובלנו, זה ידיעה שהרב מוסר פה, ידיעה ששייכת לפנימיות התורה. שלמרות שהסדר היה שהאבות היו הקדמה, והקומה של משה רבינו זה קומה שנייה, והיא לכאורה קומה על גבי הקומה הראשונה, וברור שבלי הקדמה של קומת האבות אי אפשר היה להגיע להקדמה של לקומה של משה רבינו. אבל היינו אומרים שאחרי הקומה של משה רבינו זה התכלס, זה הסוף, אנחנו רואים שלא. שמשה רבינו זה רק התחלת הדרך. ועם ישראל במהלך כל תקופות חייו הוא צועד להגיע מזה למדרגה הנכספת האחרונה. ושתי הקומות הללו יתחברו. כל הצד הלימודי שאנחנו מקיימים עוד ועוד, עוד שנה ועוד שנה, עוד דור ועוד דור, זה גורם שהדברים יספגו בתוכנו, וממעמקנו תתפרץ התכונה הישראלית מחדש, במיוחד לקראת הגאולה האחרונה. תקפוץ למעלה הסגולה הפנימית הישראלית, מה שהרב כותב אמר הדור, באיגרת הקנה ועוד מקומות, הצד הסגולי הוא מאיר לעתיד לבוא. וכל הקומה הטבעית של האומה היא תתחיה מחדש ותתגלה בפנים המקודשות שלה. ואז אפשר יהיה שהדברים הללו יתגלו בצורה אחדותית. אז למעשה, זה גם ההשתוקקות שלנו כרגע, וזה גם מה שבסופו של דבר יתגשם, תורה ומצוות באופן חי. כמו שנאמר, בעולם הזה תורה אני נותן לכם, לעתיד לבוא, חיים אני נותן לכם. זה אותו מובן, התורה תתגלה במובן השלם שלה כתורת חיים. זה נקרא תורתו של משיח. זה מה שהרב כאן מחדש לנו, תכף אחר כך, בסוף הסעיף, הרב מחבר את זה לכל הנושא של הפרק הזה, שזה אהבת ישראל. כאן הידיעה הזאת, ההבחנה הזאת, בואו נראה את הדברים בפנים, זאת שוב בצורה מסודרת. האבות משפיעים הם את הצד הטבעי שבכנסת ישראל, משה רבנו את הצד הלימודי, והם ממוזגים זה בזה ומשפיעים זה על זה. זה כל הזמן ממוזג זה בזה ומשפיע זה על זה. זאת אומרת, ברור שתורה ומצוות אם זה לא היה הצד הטבעי שלנו, זה לא היה חל, זה לא היה חלות, כמו שאנחנו מבינים, גוי ששבת, חיי המיטה, ברור שזה לא פועל עליו שום דבר, זה לא משפיע עליו כלום, זה לא נותן לו כלום, ואצלנו זה מדוע כל התורה המצוות מגלות את האופי שלנו, כל מה שהמהר"ל אומר בתפארת ישראל, שמצוות הן גזרות, מה הכוונה? זה הסדר האלוקי שרבנו שלם סידר, איך יצא טבע החיים המקודש שלנו מן הכוח אל הפועל. וברור שכל התורה המצוות שאנחנו מקיימים, זה שב באיזשהו מקום ומרומם ומקדש את הטבע שלנו, מורר אותו, מורר את הטבע הפרטי, את הטבע של כלל ישראל, זה ברור שכל הזמן זה מחובר. אבל השאלה היא בצד הגלוי, איך הדברים מופיעים, מופיע ברוב התקופות כשני צדדים. לעתיד לבוא, יתחבר לגמרי משה עם האבות, ויגלה במשיח בצורה כלולה מכל. ולמעלה ראש ינסה הצד הטבעי שבכנסת ישראל, מחשבתם שישראל קודמת לכל, ויתראה להן כל שהוא שורש כל התורה כולה. מחשבתם שישראל קודמת לכל, אתם מכירים את זה, יש תנת ואליהו. שני דברים אני אוהבם, התורה וישראל, אני יודע איזה מהם בסופו של דבר אומר ישראל, וכשם גם במדרש רבה, שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, יש שם את כל הדברים שנבראו קודם שנברא העולם הכוונה, דברים שהעולם מושתת עליהם, הם יסודות קיומו של המציאות. הקדימה שלנו זו קדימה בזמן, וקדימה הכוונה היא מהם יסודות קיום המציאות. יש שם גם תורה וישראל ומשיח. בסופו של דבר המדרש רבה מברר מה העיקר, הוא אומר מחשבתם שישראל קדמה לכל דבר. זאת אומרת יסוד היסודות זה הראשית, מה שאמר על אומר בנצח, כן? קודש ישראל להשם ראשית תבואת, זה יסוד קיום המציאות, זה ישראל. אבל לא ישראל במובן, עם ישראל במובן המלא שלו, הוא פירושו של עם ישראל כשהתורה היא בעצם מהות חייו. זו הצורה השלמה שתתגלה לעתיד לבוא בצורה הכלולה מכל, וזה הכוונה, הצד הטבעי שבכנסת ישראל, שהתורה היא מציאות החיים שלנו.
אצל האבות התורה לא הייתה מהות חיי אלו, הם קיימו את המצוות.
אצל האבות? כן. הם עוד לא קיבלו את הצד הלימודי.
הם
קיימו, אבל הם לא קיימו כי הם צומים ועושים. אנחנו יודעים שכל מה שהאבות, מצוות שקיימו האבות, המדרש אומר, ריחות היו. הכוונה זה כמו ריח שאתה עוד לא תואם את התבשיל, אתה מריח את התבשיל. האבות לגדלותם, ודאי שהם כן חיו באופן האישי, הצד הטבעי שבהם חי את התורה. אבל זה עוד לא המצב, לא המדרגה, שעם ישראל, כי עם ישראל מקבל תורה. האישים הענקיים, האבות, מצד עצמם, מעלות גדולות, אבל מצד מה שנמצא האידיאל האלוקי בקומת האבות, בזמן האבות, עדיין בהכנה. הרצי יהודה היה אומר, אשריהם של האבות שזכו להיות אבות של האומה הישראלית. אנחנו רגילים להגיד, אשרינו שאנחנו זכינו להיות בני אברהם יצחק ויעקב. הוא היה אומר, אשריהם שהם זכו להעמיד את האומה הישראלית, כי בסופו של דבר זה התכלס. תכלס לא שיהיו אנשים ענקיים, בודדים, והמון מתלקטים תלמידים שלהם, אבל הדבר הזה קצוב בזמן ואין בו משהו נצחי. המשהו הקבוע זה האומה הישראלית מקבלת תורה. ובמעשה בראשית תלויים ועומדים, לא עד אברהם אבינו, ועד השישי בסיוון, שקבלו ישראל את התורה. וזה בסופו של דבר הקומה המדרגה הגדולה יותר. עתיד לבוא, הכל מתחבר עם קומת האבות. צד הטבעי. כדי להשלים טיפה את זה, אני אראה לכם, תפתחו רגע, ישראל ותחייתו חפתת. עוד מעט בליל הסדר, שבת הגדול, אז יש פה קשר קצת. אתם פתחתם. הגאולה מוטבעת היא בטבע ישראל. היא חותם הפנימי. גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך מבורן מים. מה שאני רוצה כאן להביא זה המשפט הבא. משה מאיר את אור התורה, ואליהו את אור הטבע הישראלית הנקייה. זה מה שאנחנו אומרים. הצד הטבעי, מתחדש במות המשיח, ואליהו, הוא בא, מבשר את קומת קדושת הטבע. קדושת הברית, המקנה לברית, מלאך הברית. ברית מילה, מה מבטא? קדושת הגוף הישראלי, הצד הטבעי שלנו. עכשיו הרב אומר, באבות מתגבר אור התורה. זאת אומרת, אלה ששייכים לדורות שלפני עקבת אדם שיחה, מתגבר בהם אור התורה. בבנים, הכוונה היא הדור של עקבתה ממשיכה, אור הטבע הישראלי הקדוש. זה מה וזה יוצץ באחרית הימים בחיבורם, בשיב לבבות על בנים, ולב בנים על אבותם. זה כאילו תפקידו של אליהו, כשהוא רואה את דור הבנים, מה מכונה בנים, זה הדור של עקבתה ממשיכה, שהוא בעצם בא וזועק את הצד הטבעי, ולפעמים אפילו על חשבון, כאילו במחיר של קצת זניחה של הצד של התורה, כי הוא רוצה לבטא את הדברים ולהרגיש אותם מטבעיותו, ואליהו מופקד על החיבור, ושיב לאבות על בנים ולבנים על אבותם, משה ואליהו התחברו יחד באומה ובכל אחד מישראל בפני עצמו, מדי אוויר יעקב משב רואה אבן ישראל, אב ובנין בית ישראל. זה מין חיבור שאליהו מחזיר את קומת האבות כהשלמה למשה רבינו. יש כאן כמה סעיפים בקיין זה, יש גם בישראל אורות התחייה י' ד', לא רוצה להרחיב מדי, יכולים להעיין. מצד שני, במקורות אחרים ברב, אנחנו רואים באמת את הדברים הללו הנה, כאן בסעיף מאוד, מאוד מרכזי, שאני הרבה פעמים יוצא לי להביא אותו, אולי כבר יצא לי אליכם להביא אותו אליכם, זה קובץ ח' קופנון ז', יש פה מערכה ארוכה שכנתת לא הזמן לעסוק בה, אני כאן את המשפטים הראשונים שהם מאוד שייכים לעניין שלנו, אני כן אקרא. עושה כאן הרב הבחנה בין משה רבנו למשיח. בדיוק מה שהרב עושה פה. משה רבינו כוללו כל נשמות ישראל מצד התורה. ומשיח כולל אותם מצד עצמם. מצד מחשבתם של ישראל הקודמת לכל. את משה רבינו כולל את כל האומה הישראלית מצד התורה. משיח כולל את כל האומה הישראלית מצד עצמיות, עצמיותם, מחשבתם של ישראל קודמת לכל. מה יותר גדול ממה? הרב אומר, מצד הפנימיות, הלא נשמתם של ישראל הוא שורש התורה ופנימיותה. מכוח מה יכולנו לקבל תורה? ישראל שעמדו תחת הר סיני, מתוך מה זכינו להיות ראויים? מתוך מה יש בעולם כתובת לקבל תורה? מתוך העצמיות הקדושה שלנו. והתורה בשביל ישראל נבראה. על כן נאמר, וירום ונישא וגבה מאוד, כתוב במלך המשיח, מה המדרש אומר? יותר ממשה רבנו, ירום ונישא וגבה מאוד, יותר מאוד. מצד זה נאמר וגבה מאוד, נאמר במשיח גם ממשה. מצד שני, מכל מקום, מצד התגלות התורה, הוא רק קרוב למעלת משה. מי כותב קרוב למעלת משה רבנו? הרמב״ם. רבי יהודה אומר, הרמב״ם חסיד של משה רבנו. אז הוא אומר, הרמב״ם כותב, מלך המשיח יהיה קרוב למשה רבנו. ירום ונישא וגבה מאוד, הרמב״ם כאילו צנזר את הגמרא, לא יותר, קרוב. אז הרמב״ם נותן מקום לשני הסברים, יש פה שני צדדים. מצד המעלה העצמית, כאילו מצד המדרגה העמוקה, אז מלך המשיח מבטא את הקדושה ברמה האיכותית ביותר. כפי שהקדושה שלנו היא נובעת מהצד הטבעי, כי התורה בשביל ישראל נבראה. אבל בכל זאת, בכל ביתית נאמנו, כל מלוא הופעת התורה האלוקית בעולם, הכל 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 נובע ממשה רבינו. אז לכן יש צד שמשה רבינו ודאי. וחץ הוא מסביר כאן אחר כך עוד הבחנות בין שתי המקומות. אתם רואים פה את שתי הקומות הללו. ודבר נקודה האחרונה שאני משלים לכם, זה... יש פה באורות הקודש חלק ב' עמוד תפצד ג' יש פה מושג שבא מעולם הקבלה שנקרא זיירה אילה עד האדם הראשון. במילים שלנו בצורה לא מקצועית נקרא לזה, נאמר ככה, זה ברור שהאדם הראשון הקדושה המקורית שלו לפני החטא, זוהי הרי הייתה לכאורה השלמות הכי נחשפת. אצל אדם הראשון היה חילוק בין הצד הטבעי, לצד הלימודי, לא היה שייך אצלו בכלל. הכל הייתה מציאות אחת. כתוב המדרש אומר, הקדוש ברוך הוא יראה לאדם הראשון, כל הדורות שעתידים לצאת ממנו. כביכול אדם הראשון הוא כולל באישיותו את כל הדורות. בצד המקורי, לפני שהוא חטא, וכמובן העולם... התגלגל ובא בצורה מדורגת ומתפתחת שאנחנו מכירים, או בשורש, הכל הכל נמצא. אז הרב אומר, הרב מדרג פה שלוש מדרגות. יש את הקומה כוללת אדם הראשון. אחר כך יש חלוקה של שלב של טבע, יש שלב של כאילו צד של תורה, וצד שמתאחד הכל בזיירה אילה עד האדם הראשון. זה מופיע כמה מקומות ברב. הרב למשל אומר, מה שמשה רבינו היה צריך לפרוש מן האישה, כי איך יכול להיות אדם כזה, כל הזמן פעל פעה דבר בו, הוא לא יכול להיות במצב שיש לו בית. הוא כאילו היה מוכרח לפרוש, די להישאר במדרגה המיוחד שלו, הוא חייב היה להיות מנותק מכל צד אנושי שכזה. אבל הרב מסביר שזה כאילו במדרגה שזיירה אילד האדם הראשון כפי שאל עתיד לבוא, בכלל לא צריך להוות סתירה. זאת אומרת, הרב מבטא שבעצם קומה של מלך המשיח היא תהיה איזה מין השבת התורה לאיזושהי מדרגה כל כך מקורית, שהיא תהיה עוד יותר שלמה מהכלולה שכלולה מכל הבחינות הללו. אני חוזר לכאן הסעיף שלנו. אז זה כמובן הדבר הזה קודם כל, החיבור של כל הקומות הללו, ההופעה האחדותי של, של, של הצד הטבעי והצד האלוקי, ודאי מבשרים יחד איתם מדרגה עצומה של תורה, מדרגה עצומה של חיות של האומה הישראלית, עונג, מה דגש? כפי תגבור את הצד הטבעי שבאומה, מה הדבר ראשון יתגדל העונג של חייה? כי הכל יהיה מעונג, הכל יהיה חיים גדולים, חיים מתוקים, חיים, כל התורה המצוות יתגלה, זה אוצר חיים, זרימת חיי קודש ש, ש, שאנחנו זוכים לטעום, כן? כתוב, כן, יש שם הרבה פסוקים כאלה, כן? כתוב, תאמורו כי טוב השם, כולי, יש כאלה ממש כאלה בצורה שחיה. והקדושה תהיה מתושנת, נחת ועונג לאין קץ ותכלית, מה יפית ומה נעמת, אהבה בתענוגים. בתענוגים, כמה רוממים הם, כמה נעימים הם, כמה הם מפוארים הם, כמה עדינים הם. מבוסמי עדניהם אנו מריחים קצת קליטת ריח טוב, ריח גן עדן, ואנו מתעדנים ומתמלאים גודל קודש, שפעת קודש, רוח הקודש. ובוודאי שהרב מתחיל להגיד שאנחנו מתחילים לחוש בקומה הזאת מתחילה להופיע, הקומה הזאת מנצנצת התחלות של רוח הקודש, שיתפתחו עוד יותר ועוד יותר, שיבוא התהליך אל שלמותו. ניצוצות של אורו של משיח נכנסים בנשמתנו. אורו של משיח זה הכנות של משיח. זה עוד לא ההופעה השלמה. איפה כתוב אורו של משיח? זה יושב בשקו ותעניתו, זה יושב בשקו ותעניתו. מה הקדוש ברוך הוא יושב? עוסק בורא אורו של משיח. ועריכו ביראת אלוקים, ולא למראה עיניו, ישפוט לא למשמע אוזניו, יוכיח ושבת בצדק גדלים, ויוכיח מישור לענבי הארץ, ויקה בארץ בשבט פיו, ורוח שפתיו ימית רשע. זה נאמר על מלך המשיח, ועריכו ביראת השם. ואין רשע, קודם כל, כי הרשעות תימחה, ועמך כולם צדיקים. זה הדבר שקושר את הסעיף הזה לענייננו שלנו. זאת אומרת, ברגע שתתגלה הקדושה הטבעית במלוא עוזה, אז עוד יותר יהיה בולט הצד הסגולי, אז יתראה שכל הרשעויות וכל מה שניתן לקלקל בעם ישראל זה צדדים מאוד חיצוניים, משום שהפנים יהיה כל כך מאיר, לא רק שתהיה, כן, כמובן, השתוקקות לחזרה בתשובה והכל, אלא הפנים יהיה מאיר, אז יהיה ברור עוד יותר הערך המהותי הנשגב שכל אחד ואחד מישראל. וזהו ממשיך גם את הדברים להתבוננות שלנו. ומי שריח טהרה מקליטת ריח גן עדן של משיח בו, אינו רואה חובה על שום אחד מישראל, ואהבתו לכל אחד מישראל גדולה היא לאין קץ וחקר, כי הוא מסתכל הכל מהצד הטבעי, מהצד הסגולי, זה המשקפיים שלו. רואה הוא את האור הגדול שבנשמתם, את סגולת פערם ואת זיו התשובה החופף עליהם תמיד, את ברק הקודש ואת אור השכינה שאינה זזה מהם בכל עת ובכל זמן, בכל דרגה ובכל מקום. אני השם השוכן איתם בתוך תומאותם. כן, זה פלא פלאים. בתוך תומאותם הקדוש ברוך הוא שוכן איתם בתוך תומאותם. משום ששכינה לא זזה, הכל הוא חיצוני. ובין כך ובין כך, כן, בנים אתם השם אלוקיכם, אשריך ישראל. זה בעצם שייך גם למבט הנכון, העמוק, תמיד, כל מי שיש בו ריח טהרה מקליטת ריח שגן עדן בו. אבל נשים לב למה שהרב פה רמז, שמבסמי עדניהם אנו מריחים קצת קליטת ריח טוב, הרב מתכוון לתקופה שאנחנו שרויים בה. שזוהי הראייה שאנחנו מחויבים להסתכל בה דווקא עכשיו. משום שאנחנו נמצאים בתקופה שהיא שייכת בהחלט להשיב לבבות על בנים לבנים על אבותם. אנחנו שייכים לתקופה שבה אנחנו מתבקשים לחבר את הדור האבות, דור הבנים, וממילא זה בעצם המבט הרלוונטי הנכון לגבי הדור שלנו, ורק ככה אפשר להמשיך את הקדושה ואת הבניין בשלמותה בתקופה שלנו. טוב, אני בזמן שנותר רוצה לעשות, להספיק את סעיף י', זה בחינה של סיום אמרנו, כן, שכל הפרק החשוב החביב הזה. פה הרב חוזר בעצם למבט של פרספקטיבה על עם ישראל בעיניים אפילו של גויים. קצת דיברנו על זה שיש לרב ציודה למשל מאמר שלם החיות הישראלית, שגויים מסתכלים על עם ישראל בכל אורך תקופות חייו, ופילוסופים גויים משתאים נוכח הגדלות שעם ישראל בכל התחומים, ודאי בקודש, בכל המובנים. וזה בעצם מה שהרב כאן הולך לפרט בתוך הסעיף הזה. מאהבת אלוקים המוטבעת בתוך כל נפש ישרה. אפילו גויים. מיד כשמתנערת מהמאומה השחרנית של החושים ונטיותיהם הגסות. מה הרב מתכוון כאן? האנטישמיות הרי לצערנו בכל דור ובכל מקום ובכל עם ובכל תקופה וגם הדור שלנו. מאיפה נובעת האנטישמיות? מהמאומה השחרנית של החושים ונטיותיהם הגסות של הגויים, שזה מעורר אותם להוציא את הצד הברברי שבטבע שלהם כלפינו. יש הסברים שונים לאנטישמיות. אם יצא לנו ונזכה, אז נלמד את הפרק הבא, שם הדברים יותר נחדד אותה. בכל אופן, ברור שזה גורם כל הזמן לשנאת ישראל והשפלת ישראל בכל מיני צורות, וזה שייך לצד הגס והנמוך של הגויים, או לצד האצילי, גם של הגויים. אהבת אלוקים, קודם כל גויים שהם מאמינים, גויים שיש להם אמונה, גויים שיש להם הערכה לתנך, לתפיסה הדתית, הפחות חשוכה שישנה בעולם, מתעוררת היא בתוך הלב אהבת ישראל בכל אדם תרבותי, היודע יפה את המהלך ההיסטורי, ואיך פעלה האומה הזאת לטובה על המחשבה האלוקית בכללות האנושיות. אנחנו יודעים שכל הדתות, במרכאות הגדולות, הנצרות והאסלאם, הרי הן מיוסדות ולקוחות ומועתקות ובזיוף וכו' וכו', ממש של המודל של הדת של התורה. הדבר הזה ידוע. אני סיפרתי לכם שהיה לי בצבא מישהו שהיה גר צדק, בן של קומר בהולנד, וכשהוא התגייר, אבא שלו אמר לו שהוא מרגיש שהוא מגשים, כך אומר לבן, שהוא מגשים את הדרך שלו עוד יותר ממנו. זאת אומרת, הגויים הנאורים יותר מרגישים שהמאמינים האמיתיים זה עם ישראל. הם כן באיזשהו גדר של מחכים אותנו במרכאות. אז זה בעצם כן, כל מה שהבריטים בסופו של דבר נתנו, הצהרת בלפור מבוססת על ההרצאה הזאת, שהגויים הצליחו להגיע אליה אחרי מלחמת העולם הראשונה הנוראה, עם שפיכות הדמים של מיליוני האנשים, הגיעו למסקנה שצריכים לעשות כאן איזה משהו יותר מרומם קצת, אז מה המרומם שהם יכולים לתת לעם התנך, את ארץ התנך וכולי, זאת אומרת, זה היה אצלם, זה לא בא מכלום, זה בא מאיזשהו צד של התרוממות, שהגויים הרגישו שכאילו הם צריכים לתקן משהו, את כל העוולות, זה הצד התת. באיזשהו מקום בסתר ליבם הם יודעים שזה שם הכתובת, שם האור של כל העולם. איך פעלה האומה הזאת לטובה למחשבה אלוקית בכללות האנושיות, ואם אדם זה הוא בן ישראל, אם זה לא סתם גוי, מתחברת נטייה זו לאהבת המוצא, והיא נעשית על ידי זה לשלהבת פטריוטית חמה ומהירה. כן, זה מצוי. בתקופתו של הרב היה יותר מצוי, אבל גם היום זה מצוי, שאנשים אפילו במקומות מאוד רחוקים, יהודים מאוד רחוקים, שמתוודעים ללפיד המאיר של עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה, איזה עם אנחנו, איזה מגדלורים מצויים בתוכנו, איזה עוצמות רוחניות, איזה אמת מקננת בתוכנו, אז זה מוליד אצלם אהבה עצומה לעם ישראל באשר הוא, לכל אחד מישראל באשר הוא, שזה כמובן כמו שאמרנו מעטפת ולבוש של האהבה הרוחנית קדושה של עם ישראל. חמה ומהירה, יש דבר מאיר אבל לא נותן את המענה הפנימי, יש דברים שהם רוצה יודע לו ביטוי ככה ביידיש, יש דברים אבל זה מאיר אבל זה לא מחמם, וכאילו הוא דבר שהוא גם מאיר וגם יכול להדליק, להלהיב, שלהבת. ומתוך שהמחשבה האלוקית הישראלית לא הניחה את העולם להיות שקוע רק במחשבה המטאפיזית לבדה, הדבר האלוקי מושג האחדות בתארתו, עם ישראל והתורה לא נשארים, עם ישראל הוא לא רק המענה הפילוסופי הכי נכון למציאות השם בעולם, הוא לא רק התשובה הכי מוצלחת לשאלה שמתנוססת בפתח הספר הכוזרי, איך האלוקים מתגלה בעולם וכולי, אלא עם ישראל גם התורה דרך עם ישראל מביאה לעולם גם את המתכונת הכי נכונה לחיים המוסריים ביותר, לחיים התרבותיים ביותר, הצורה הציבורית הכי צודקת, הכי מהירה, היא מרחיבה את צעדי המוסר והתרבות תחת המצע של המחשבה האלוקית בצורה חשובה כזאת, שאיננה יכולה להשתכח בחליפות תקופות רבות. זה לא רק לדור אחד מהיר, אלא זה משהו נצחי, שעם ישראל כולו חי חיי צדק, חיי קדושה וכולי. על כן בא גם כן החוש המוסרי, זה צינור נוסף. יש אנשים שצריכים, שהכתובת שהם נגיע אלינו זה מהכתובת של המוסר. החוש המוסרי המוטבע בליבו של אדם אשר לא הבאת את דרכו, ומעורו לאהבת ישראל מתוך הנטייה האסתטית של המוסר. וכשההיסטוריה מלמדת בבירור שכל חיל זה עשה לו ישראל על ידי ארצו המיוחדת, נוכחת אהבה זו להתפשט גם על ארץ ישראל. המשפט האחרון אולי לא כל כך מפורסם, אולי לא מספיק ידוע, אבל זה אנחנו צריכים לדעת, וזה שייך למבט יותר עמוק, להסתכל שדווקא מאות שנים שעם ישראל היה בארץ ישראל, מי שיודע מה זה ארץ ישראל. פה בנינו בעצם את המהות, פה היה כור ההיתוך של כל בית היוצר, כור ההיתוך של עם ישראל עם כל המוני נביאיו, וגם כל התקופה של הבית ראשון ובית שני, וכל התקופות של שכינה, ורוח הקודש, והתקופות של, והתנאים, והאמוראים הארץ ישראלים החשובים, שזה בעצם התשתית המוחלטת, וכל חיי עם ישראל בגלות, כמו הסעיף הראשון של אורות, והסעיפים הראשונים שם, שזה מין משיכה של משהו מלאכותי, איכשהו, שעם ישראל שורד בזכות הכל הכל מכוח ארץ ישראל, לחוץ לארץ הוא כל כולו, איך זה נקרא, כן, הציבי לך ציונים, זה לא מציאות חיה בפני עצמה, תזכורות של התוכן הזה, אז האהבה הזאת גם מסוגלת ללמד אותנו להפנים את אהבת ארץ ישראל מהצד האוניברסלי הזה, הצד האמוני, הצד המוסרי וכו'. טוב, אז כאן אנחנו בזה מסכמים את הפרק הנפלא הזה. אנחנו שמים לב, שוב, אנחנו כבר סיכמנו פעם שעברה, אתם רואים כאן שהרב בנה כאן את אהבת ישראל מכל הזוויות, וחידד לקראת הסוף, במיוחד הסעיף הראשון שראינו היום, הסעיף ת', שמדוע בעצם הערך הזה של אהבת ישראל, לא רק שהוא מאוד אמיתי, ולא רק שהוא המבט הכי עמוק על כל אחד ואחד מישראל, אלא הוא מבט המפתח. אם אין אהבת ישראל, אז כל קניין ובניין התורה במובן השלם שאנחנו מתעתידים אליו, במובן של תורה לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם, התורה במובן הזה שהיא הצד הטבעי שלנו, יצא לפועל רק במידה שאנחנו נהיה יותר מלוכדים, רק במידה שמידת צינת חינם תתעלה, כמו שראינו מקודם, שכולנו נהיה ספוגים באהבת ישראל, אז זה יעזור לכל התוכן הסגולי, התוכן המהותי שלנו, לצאת מן הכוח אל הפועל בצורה יותר שלמה, וזה יהווה בסיס לחזרה של התורה במלוא מובניה, תורה עם רוח הקודש, תורה עם נבואה, כל הצורה השלמה של חיים הישראלים שאליה אנחנו מעוטדים. לכן כן הדבר הזה שאנחנו פה צועדים צד אחר צד מתחילת תורות ישראל בהופעה המהותית של כנסת ישראל, אנחנו רואים מה זה עם ישראל במובן השלם שלו, והצורה של ההידבקות בכנסת ישראל במובן הרוחני, ואהבת ישראל שזה בעצם ההתפרטות של כל זה בצד הציבורי הכללי של האומה כולה.